בוקר טוב, פרשת כי תבוא. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה, ויששכר ויוסף ובנימין. תודה רבה. ואלה יעמדו על הקללה, בהר עיבל, ראובן, גד, ואשר וזבולון, דן ונפתלי. פרשת כי תבוא היא המשך מפרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, והראה הזה זה התרחש בהר גריזים והר עיבל. המעמד הזה, כשהתורה בפרשת ראה לא מפרטת לנו על עצם המעמד ועל תוכן הברכה והקללה, בפרשת כי תבוא התורה מגלה לנו איך בדיוק היו הדברים, ומה נאמר על הר גריזים, ומה נאמר על הר עיבל. רש"י מביא את הגמרא במסכת סוטה, שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל, והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע. הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה. ואלו ואלו עונים אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו עונים אמן, עד שגומרים ברכות וקללות. כך מסבירה הגמרא בסוטה, שהארורים שמופיעים בפרשת כי תבוא, אלו הקללות שנאמרו על הר עיבל, ו מתוך הארורים האלה אנחנו לומדים שבאותה לשון, רק בלשון ברוך, זה הברכות שנאמרו על הר, על הר גריזים. האבן עזרא מסביר אחרת. כן, נכון, על הר ענו אמן. כן. אומר האבן עזרא, האבן עזרא ואברבנאל מסבירים אחרת. ואומרים, חז"ל אמרו כי תם לברך, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, וכן הכל. ועל דרך הפשט, אומר האבן עזרא, האבן עזרא חולק על מה שאומר שהפשט לא מסתדר עם מה שאמרו בגמרא בסוטה, אלא על דרך הפשט מה הייתה הברכה? זה מה שכתוב בהמשך הפרשה, ברוך אתה בעיר, ומה שנאמר אחר כך, הקללה, זה כל הקללות שיש לנו בסוף פרשת כי תבוא, בשישי של פרשת, בשישי של פרשת כי תבוא, מופיעות כל הקללות. אנחנו, על העניין הזה, על הדעה הזאת של האבן עזרא ואברבנאל, לכאורה מה זה ארורים? מה עושים שם ארורים אז? אם זה לא הברכות ולא הקללות, אז מה זה ארורים האלה? המלבים אומר זה עניין אחר לשיטתם. לשיטתם זה עניין אחר. כיוון, האבן עזרא אמנם אומר שזה הפשט, אבל המלבים אומר שזה רחוק מהפשט. אומר הפשט זה מה שהגמרא במסכת סוטה אומרת, שהקללות זה היו הארורים, והברכות זה אותם דברים רק בלשון, רק בלשון ברוך. אומר המלבי במקור 5, נמצא לדעת חזל שהקללות הם הארורים, שאמרו הלוויים, והברכות הם הפך הארורים, ותפס המשנה הברכה הראשונה וכן כולם. ברוך לא יקלה, ברוך לא ישיג, עד ברוך אשר יקים. ועל דעה זו יש קושייה עצומה. אומר המלבי מביא קושייה עצומה על הדעה זו, ושואל, למה לא כתבה התורה הברכות על מידה טובה מרובה ממידת פורענות? מה אתה אומר לי בתורה את הקללות, ואני מתוך דיוק צריך ללמוד את הברכות? לכאורה היה יותר ראוי לעשות הפוך, תאמר בתורה את הברכות, ואני מתוך דיוק אלמד את הקללות. מה אתה עושה לי? למה הברכות נלמדות בדיוק ולא כתובות במפורש? המלבי מביא את האבן עזרא ואברבנאל, וכמו שאמרנו, אומר שזה רחוק, אבל דבריהם רחוק מהפשט. שהמשך הכתוב יורה, שענו הלוויים, הוא הכללות הנאמר בסמוך, וענו הלוויים, וכדעת המשנה. מסיים המלבים, ולא מצאתי כתוב בשום ספר יישוב, לדעת המשנה, מה שלא נכתב הברכות בפירוש. מה יפה? אנחנו בקושייה עכשיו, עוד לא אמרנו את התירוץ. הקושייה יפה, אתה אומר. הקושייה יפה. אנחנו רגע נענה, לא נענה, אלא נתרץ, אבל נביא קושייה אחרת. יש לנו, הגמרא בקידושין אומרת, כל העושה מצווה אחת מטיבים לו. עשה אין, לא עשה לו. אם הוא עשה מצווה, מטיבים לו. לא עשה מצווה, לא מטיבים לו. מקשה על זה הגמרא, ישב ולא עבירה, ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. הנה אתה רואה שגם כאשר האדם לא עושה שום דבר, עדיין הוא מקבל שכר על המצווה שהוא עשה. מתרמת, אומרת הגמרא, אמר לאטם כגון שבא דבר עבירה לידו, וניצול ממנה. זאת אומרת, כשבן אדם יש לו התמודדות, יש לו יצר הרע לעשות חטא, והוא מתגבר ולא עושה את החטא, ולא חוטא, על הדבר הזה הוא מקבל שכר. האם עכשיו כשאנחנו יושבים כאן, בכולל, ולא רוצחים אחד את השני, האם אנחנו מקבלים שכר על זה שלא רצחנו אחד את השני? מסתבר שלא. לאף אחד אין פה שום יצר הרע. לפגוע בזו אחד בזו לקחה זה נראה, לפחות לפי הפנים שלכם. אז לפי זה, מה בכלל הברכות האלה? ארור, ארור אשר, איך כתוב שם? ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. מה אמרו בברוך? ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה. מה? למי שיש פה איזה יצר לעשות פסל ומסכה? מה אני צריך לקבל ברכה על זה שלא עשיתי פסל ומסכה? זה בדיוק מה שאומרת הגמרא, שכשאדם נמנע מלעשות עבירה, רק אם היה לו יצר לחטוא והוא יתגבר, הוא מקבל שכר. אבל אם לא היה לו יצר לחטוא, הוא לא מקבל שכר. אז מה אתה מביא לי ברכה פה? בכלל, מה זה כל הברכות האלה? ארור שוכב עם בהמתו. נו, ואם הוא לא שכב עם בהמתו, אז הוא מקבל על זה ברוכה? מה הווה אמינא? מה הווה אמינא בכלל? נקבל ברוכה לדברים האלה. על פי זה, מסביר המלבים את הדבר הבא, ומתרץ את הקושייה הראשונה, למה נכתבו הכללות, ולא הברכות. תראו את התירוץ שלו במקור שבע. ואף שאין בידינו ליישב על דרך הפשט, אם כל זה לא נחדול לכתוב מה שיש לומר בזה. וזה שיש להבין על מה, על מה ברכו, אשר לא יעשה פסל, וכן כולם. אף שאמרו חזל, ישב אדם ולא עבר עבירה, חשוב כאילו עשה מצווה. זה כשבא לידו ועמד בניסיון, שזה לא יכול להיות רק בעיתים רחוקים, ולא הוסק לברכם. ולכן נצרח שהברכות לא נאמרו שיתברך בשביל שלא עשה. ברור שלא על זה מקבלים ברכה. רק מי שלא יעשה, והוא נתברך מהברכות, שנאמר בפירוש, והיה עם שמוע תשמע. בהמשך הפרשה יש לנו ברכות של והיה עם שמוע תשמע. אז מה? תדע לך שאם שלא יופסק ממנו הברכות בשביל מעשה אחרים שבסתר. אומר המלבים, זה מה שבא התורה לחדש בברכות. באמת, אתה לא מקבל שכר על הברכות האלה. יש לך שכר, אז יש אתה שומע תורה ומצוות. זה כתוב בהמשך הפרשה. יש לנו דין ערבות הדדית, ואנחנו אולי עלולים לחשוש שאם יהיו בין אנשים שיעברו על הארורים האלה, הם עכשיו יפגעו בנו בקבלת הברכות מדין ערבות הדדית. אומר המלבים, זו הברכה. הברכה היא שאתה לא תנזק כשאנשים יעשו את הארורים האלו. לכן אומרת התורה, כותבת בתורה במפורש, דווקא את הארורים, שעל הדבר הזה אדם מקבל את הכללה בצורה ישירה, ואת הברכות היא לא כותבת. למה? כי הברכות האלה זה רק למנוע נזק מהדברים שאתה תתברך בהמשך הפרשה. כך מתרץ המלבין, אנחנו לא נתעסק עם התירוץ הזה. אני אביא עוד תירוץ אחד של הכלי יקר, ואחר כך אני אביא עוד תירוץ של הכלי יקר. גם אם התירוץ עכשיו שאומר אותו לא נתעסק, אנחנו נתעסק עם התירוץ השלישי. אומר הכלי יקר, ומה שנאמרו כל הארורים בפירוש, ונשארו הברכות בדיוק, ולא להפך, לפי שעיקר הברכה לעולם הבא, הנסתר, ורק מפורותיהן יוכלו בעולם הזה, להיות להם הכנה שיוכלו לקיים המצוות. מה שאתה רואה פה שטוב לך, זה לא השכר. זה רק קמצוץ של הקמצוץ, כדי שתוכל להתנהל בעולם הזה, ולשמור תורה ומצוות. השכר האמיתי, אוהו, גדול לאין ארוך, אתה בכלל לא רואה אותו. הוא יהיה בעולם הבא. הברכות האלה, כיוון שאנחנו לא רואים את השכר שלהם בעולם הזה, נכתבו הברכות ברמז, אומר הכלי יקר. ולא בצורה ברורה, מה שאין כן, בארורים שאתה חוטף, ישר כשאתה עושה, אתה חוטף כאן בעולם הזה. אמרתי שגם התירוץ הזה לא נתעסק. אני רוצה להתעסק עם התירוץ הבא. אומר הכלי יקר את הדבר הבא, ועוד רמז בזה, שברצות השם דרכי איש, אז יהפוך לו הכללה לברכה, שאפילו הארורים יתהפכו לברכות. אפילו הארורים יתהפכו לברכות. זה היה הרמז. ממשיך הכלי יקר ואומר, ועוד רמז, שהברכה בכלל הארורים. כי מאחר שהכללה הייתה סיבה שמהירתה באה לידי איסור מרע ועשה טוב, אם כן מפאת הכללות נמשכו הברכות. שני תירוצים מתרץ לנו פה המלבים, שהם יושבים על אותה משבצת. תירוץ אחד אומר הכלי יקר, סליחה, אומר הכלי יקר, תדע לך שמה שאתה רואה כקללה, באמת באמת תמון במה ברכה עצומה. קשה לך לראות את זה, בוא ניתן לך עוד תירוץ. גם אם אתה לא מוכן לקבל שהכללה היא ברכה, כמו שכתוב בפרשת כי תצא, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, גם אם אתה לא מוכן לקבל את זה, בוא תסכים איתי שהכללה בסופו של דבר היא זו שהביאה אותך אל הברכה. בסוף אנחנו יודעים שכשאדם יש לו התמודדות, יש לו קושי, זה מעורר אותו רגע לעצור, מעורר אותו לחשוב, מעורר אותו לקבל על עצמו כל מיני קבלות, לפעמים בריאותיות, לפעמים מחשבותיות, לפשפש במעשיו. נכון? זה הדרכה של חז"ל. אומר הכלי יקר, אם אתה לא מוכן לקבל שהכללה עצמה היא הברכה, לפחות תסכים ליסוד הזה. תסכים שהכללה היא זו שמביאה אותך בסוף לברכה. על פי זה מתרץ הכלי יקר, למה נכתבו הכללות ולא הברכות. אני רוצה רגע לפתח את היסוד הזה שאמר הכלי יקר, ולראות מה אנחנו יכולים לקחת מזה לחיים שלנו. את היסוד הזה אומר גם הבעל שם טוב בדרך דרוש, סור מרע ועשה טוב. אומר הבעל שם טוב, שתסיר מן הרע כל הרע שבו, ותעשה מהרע טוב. זה בדיוק מה שאמר הכלי יקר, שהכללה עצמה תהפוך לברכה. כסלנג בעולם שלנו, תקח את הלימון ותהפוך אותו ללימונדה. אתה לוקח את הלימון, מוסיף לו קצת סוכר, מפרצוף חמוץ, נהיה לך פרצוף מחייך עם לימונדה טעימה. בסדר? לא נלחמנו בלימון. רק הוספנו סוכר, סוכרזית. טוב לכם?
לא.
גם לא. טוב.
סוכר יותר בריא.
סוכר יותר בריא, זה גם, אתה צודק, זה גם שמעתי את הדבר הזה. טוב. עכשיו, היסוד הזה, תראו את איש האמונה, הרב סולובייצ'יק במקור 13, שהוא בא הוא יותר נצמד לתירוץ השני, לתירוץ השני של הכלי יקר. הוא לא הזכיר פה בדברים שאתה, את הדברים של הכלי יקר, אבל הוא יותר נצמד אליהם לפי מה שהוא כותב, שימו לב איך הוא כותב את הדברים. האדם נולד כאובייקט ומת כאובייקט. מה ההבדל בין אובייקט לסובייקט? אובייקט וסובייקט. אובייקט זה עצם הדבר. זה ככה, זה הנתון. אין מה להתווכח. סובייקט זה איך אתה חווה את הדברים. לא, זה איך אתה רואה את הדברים. איך אתה מפרש אותם. ההרגשה שלך. בסדר? אובייקט זה דבר, זה נתון. זה קיים, זה אובייקטיבי לכולם. סובייקטיביות זה איך בעיניים שלך הדברים נראים. האדם נולד ומת, זה דבר שאי אפשר להתווכח איתו. נכון? נולד, מזל טוב, מת, השם נתן, השם לקח, נגמר הסיפור, כולם אומרים את אותו דבר. אבל ביכולתו לחיות כסובייקט. איך אתה כבר חי? זה כבר שאלה אישית אצל כל אחד. כיוצר ומחדש, המטביע על חייו את חותמו האינדיבידואלי, והחורג מן האוטומטיות אל הפעילות היצרנית, משימתו של אדם בעולם, או בוא נשלים רק את הדברים, כיוצר ומחדש, או כמה? כסתם נבח שלפצח לא עושה כלום. כל היום בדיכאון מהחיים, מתעטף בתוך הצרות של עצמו, מתקרבן, מתמסכן, ולא מצליח להתקדם לשום מקום. הבחירה שלך, איך לחיות את העולם, איך לחוות אותו, איך לפרש את הדברים, ומתוך הדבר הזה, האם להתקדם, או לסגת אחורה, להידרדר. ממשיך הרב סולובייצ'יק וכותב, משימתו של אדם בעולם לפי היהדות, היא להפוך גורל לייעוד. אפשר לקחת מקרה שקרה לאדם, ולהגיד זו גזירת הגורל עליי נפלה, השם ירחם, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, אם זה גורל, כל היום הוא בורח להתחבא מהגורל, ושרק הגורל לא יפגע בו, הוא יכול לקחת את המקרה שקרה לו, ולהגיד זה לא גורל, זה מה? זה יהוד, זה מכווין אותי לאן? זה מכווין אותי למקום, למקום הנכון, אליו אני צריך להגיע. קיום מופעל ומושפע לקיום פועל ומשפיע. כשאתה גורל, אתה כל הזמן נמצא בעמדה של מושפע. אבל כשאתה לוקח את הגורל והופך אותו לייעוד, אתה הופך אותו להיות משפיע. בצורה קיצונית, אנחנו יכולים לראות אנשים שלא עלינו עברו תאונות כאלו ואחרות, ואני זוכר כשהלכתי לבקר את אחד מפצועי המלחמה, את עמיחי שינדלר, אז ישב שם, כשחיכינו להיכנס לחדר, הגיעו, יש איזה גוף, איזה ארגון, של קטועי ידיים, קטועי רגליים, קטועי אצבעות, לא יודע מה, באים לעודד את מי שחווה את אותה חוויה. ישב שם, הגיע אחד, איך הוא היה נראה? כמדומני שרגל אחת לא הייתה בכלל, והרגל השנייה הייתה פרוטזה מתחת לברך. אני מסתכל ואני שואל אותו, תגיד, מאיפה זה בא לך? יותר נכון, מאיפה זה אני אקח ממך? אז הוא אומר לי, אופנוע. תאונת אופנוע. אמרתי לו, ואז הוא המשיך ואמר את המשפט, זה הדבר הכי טוב שהיה לי בחיים. שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר לי, כי לפני התאונה הזו, כל מה שעשיתי, זה היה חיי הוללות. ואדם לא דתי דרך אגב, אדם לא שומר תורה מצוות. זה היה נשים, סמים, זהו, הייתי, ככה הייתי חי. חוץ לארץ, זה שום דבר. שום תועלת, שום תוחלת, שום כלום, שום ייעוד. רק לחוות את העולם בצורה הכי גשמית והכי חומרית. מה לעשות? הייתה פציעה, נגמרו החגיגות. הוא אומר, מאז הקמנו את הארגון הזה, ומה שאני עושה, זה אני מצליח להרים יהודים על הרגליים, תלוי מה נקטע לו, או על הפרוטזות, או על הרגליים, הוא מצליח להעמיד אותם ברובד הפנימי שלהם, הוא מעמיד אותם על הרגליים. גם אדם בלי רגליים, לפעמים יש לו הרבה יותר רגליים מאשר אדם שהולך על שני רגליים. אפשר להגיד, בואו נלך למקרה קיצון. בואו נלך למקרה קיצון. לא צריך להיות קטועי ידיים ולא קטועי רגליים, ולא לא יודע מה, כדי לחיות חיים מתוסכלים. נכון, קוראים לנו הרבה דברים שאנחנו לא היינו רוצים, מריבה עם זה, סכסוך פה, פתאום יש לך איזה קושי פרנסה, יש איזה משהו עם האישה, יש אלף ואחד דברים שיכולים לפגוע לך במצב רוח. השאלה מה אתה עושה? האם אתה מסתכל עליהם כקללה, ואתה אומר, זה הגורל? בן אדם בא, נשוי, אומר, מה לעשות? היא התיקון שלי. כל היום התיקון, יש ספרים שמראים שהאישה היא התיקון, אתה מרגיש שכל היום אתה במוסך פחחות. כל היום אתה בתיקונים. זוגיות זה לא פחחות. כשאתה מסתכל על האישה כתיקון, אתה בא, אתה בעצם אומר, אני פה בעולם, עשיתי הרבה חטאים בגלגול הקודם, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לי את האישה הזאת כדי לתקן אותי. מאוד יפה, אי אפשר לבנות זוגיות טובה ככה. אתה אולי לא תתגרש, אתה אולי תבוא ותמחא כפיים ותצעק, תודה השם, איזה, ותרגיש את הכל הזמן מתוקן. כשאישה מרגישה בחוויה שלה שהיא התיקון שלך, וככה אתה תופס אותה, שמחה היא לא יכולה להיות במערכת זוגית כזו. כשבן אדם בא ואומר, זה לא תיקון, זה באמת הדבר הכי טוב שיכול להגיע לי. ורק איתה, אני עכשיו יכול לבנות את החיים הכי טובים והכי מאושרים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. בסדר, כך בן אדם בא, אז אם אתה רואה את הדברים, אתה באמת רואה אותם כדבר טוב, אתה לומד לכבד, אתה לומד לאהוב, אתה לומד כביכול להפוך את מה שבהסתכלות בהתבוננות ראשונית, אתה רואה כקללה, אתה לומד להפוך אותו לברכה, לא שלהפוך אותו, הוא באמת הברכה. כל השאלה זה בהסתכלות שלך. יש ילדים, מאוד קל לגדל אותם. הם הולכים בתלם, לא סוטים ימין ושמאל. הילדים, יש ילדים שיותר קשה לגדל אותם. הם מוציאים לך אנרגיות, הם מוציאים לך דאגות. בסדר, את הילדים, ילד שנוח לגדל אותו, ישר כוח. בסוף תדע לך, שאם אתה תמצא את הנתיב ואת הדרך, לפתח קשר טוב עם הילד שלא בדיוק עושה מה שאתה רוצה, שלא בדיוק הולך לגמרי במסלול שאתה בוחר, תדע לך ששם תמון אוצר מאוד גדול בשבילך. החוכמה זה לא הילד שכיף לך לשמוע מה הוא עושה. החוכמה זה לדעת שאיפה שקשה, שם אתה יכול למצוא הרבה אוצרות, וזה ניסיון הרבה פעמים להורים. הרבה פעמים יש ניסיון להורים בתחום הזה, והנקודה הזאת היא נקודה מאוד 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 חשובה, לא רק בזוגיות, לא רק בחינוך ילדים, זה נכון בעבודה שלך. מקום עבודה, מאוד מאוד קל לעזוב מקום עבודה, כשאתה טיפה לא מסתדר. לפני שאתה קם ועוזב, בוא תבדוק רגע. אולי באמת המקום הזה, זה מקום שיכול להוציא ממני הרבה הרבה כוחות טובים. אם אני אדע איך לעבוד עם האנשים שקצת קשה לי איתם. וכן על זו הדרך, תדע לך שבתוך, לא אומר שתמיד זה ככה. אבל בוא נגיד בדברים שאין לבן אדם יכולת לבחור, ודאי שזאת ההסתכלות, מה אתה עושה? אתה גם ייפול עליך הדבר הזה, וגם אתה תתבאס ממנו. בוא לפחות תראה איך אתה יכול להוציא ממנו את הדבר הטוב. אבל במקום שיש לבן אדם בחירה, נכון, לפעמים בן אדם צריך לקום וללכת. אבל אם בן אדם לא רוצה לקום וללכת, לפחות תנסה, תראה אולי תמון שמה אוצר גדול בתוך הדבר הזה, וזה להפוך את הכללה, את הכללה לברכה. אני ממשיך רגע את הרב סולובייץ' בגלל שהוא כותב את הדברים בצורה מאוד יפה, ונתקדם הלאה. כשבן היהוד סובל, הוא אומר בליבו ישנו רע, ואני אינני מכחיש בו, ואינני מחפה עליו בפלפולי סרק. הנני מעוניין בו מבחינה הלכתית, כי אדם רוצה לדעת את המעשה אשר יעשה. אני שואל שאלה פשוטה. מה יעשה הסובל וחי בסבלו? אם רואה אדם שיסורין באים עליו, יפשפש במעשיו. זאת תגובתם האינסטינקטיבית של חכמי התלמוד. מה בעצם חכמי התלמוד באים ואומרים לך? אל תתעסק עם הסבל. אל תשאל למה זה בא לי. מה תשאל? למה? יפשפש במעשיו. לשם מה הגיע לי עכשיו הסבל הזה? הרב סולובייץ' בצורה יפה כותב, הסבל הוא סבל. אני לא בא להתווכח עם זה שהקושי הוא קושי. אבל אם אתה בא ותתבוסס בתוך הקושי, כמה הוא נורא, מה זה יעזור לך? באים חזל ואומרים לך, אל תתעסק עם הסבל. תתעסק לשם מה בסבל. תרים את העיניים לעתיד, ותשאל איך אני יכול להתקדם מכאן. לפני כמה זמן קראתי מאמר על אדם שחלה במחלת ניוון שרירים, שום איבר אצלו היום לא זז, אבל שום איבר. אבל הוא, הסדר יום שלו מתחיל מוקדם בבוקר, הוא מסתיים מאוחר בערב, אני חושב 10 בלילה. היהודי יושב, פשוט הוגה בתורה, מספר הפעמים שהוא כבר סיים את השס, פרסם עליו כתבה מאוד 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 יפה. הוא פשוט בן אדם שמח. אחד מהכללים שהוא אומר, אני לא מתעסק עם מה שאין, אני מתעסק עם מה שיש. כשאדם כל היום מתוסכל עם מה שאין לו, מתעסק עם מה שאין לו, חוץ מתסכול לא יכול לבוא מזה שום דבר. כשאדם כל היום מתעסק לא עם מה שאין, אלא עם מה שיש, הוא לוקח את מה שיש ומנסה להוציא, להפיק את המיטב מהדבר הזה. למה אומרים הרבה פעמים שיש חושים שמאוד מתחזקים כשחושים אחרים מאוד מאוד נחלשים? זה לא קורה סתם. זה קורה כי אדם, מבחינה פסיכולוגית, החליט מה? אומר, אני צריך ללמוד את העולם. קחו עיוור. עיוור, חוש השמיעה שלו. הוא יודע להתמצא הרבה יותר מאיתנו. אנחנו נלך עם עיניים עצומות, אנחנו נחזור הביתה מנופחים כולנו. נכון? נתקענו פה, נתקענו שם, הלכנו זה. הוא, אתה רואה, הוא מסתדר יפה מאוד. הוא מפתח המון המון חושים. למה? אם הוא היה בוחר להיות מתוסכל, הוא היה נשאר בדיוק כמונו. הוא היה מסתגר בבית. לא יוצא. הוא אומר, איך אני יכול ללכת אם אני לא רואה? אם הוא היה מתעסק עם מה שיש, יש רגליים, יש ידיים, יש כלב גישוש, יש מקל, יש זה, יש אוזניים, אפשר לשמוע. קדימה, בוא נתעסק עם מה שיש. וזה ההבדל הגדול בין אדם שמחליט להישאר משועבד לגורל, לבין בן אדם שלוקח את הגורל והופך אותו ליהוד. תסתכלו במקור 14. אומר האבן עזרא, אני רוצה לתת מתוך ההתבוננות הזאת שראינו עכשיו, לתת כלי שיעזור לנו להתבונן בצורה כזו על החיים. אומר האבן עזרא, גם בפרשת בחוקותיי, גם בפרשת כי תבוא, אין פרופורציות בין מספר הפסוקים של הקללות למספר הפסוקים של הברכות. זה נראה שבברכות הקדוש ברוך הוא חסך, ובקללות נתן לנו מסגרת אשראי מאוד מאוד גדולה. נשאלת השאלה למה, ריבונו של עולם, אתה נהנה מזה? נהנה לעשות לנו נו נו נו. אומר האבן עזרא, ריקי המוח אמרו כי הקללות רבות מהברכות, ולא אמרו אמת. רק נאמרו הברכות כלל, ונאמרו בכללות פרטים. כשאתה תתבונן על הברכות, אתה תראה שהברכות הן מאוד מאוד כלליות. ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. אתה יודע מה זה? ברוך אתה בבואך. לא כתוב. ברגע שאתה תיכנס, יהיה לך ברכה. בזה ובזה. הכל כללים. לעומת זאת הכללות, פרטים, פרטים. נקודה שאפשר מאוד ללמוד מהדברים האלה של האבן עזרא, תדע לך שהדרך לדרך להתבונן על העולם בצורה שתביא לך ברכה בחיים, קרי, שמחה, עושר, שתדע להתנהל עם החיים בצורה טובה, אל תסתכל על הדברים בצורה של פרטים. תסתכל על המכלול. כשאתה רואה ציור, אתה מסתכל עליו מרחוק, אתה רואה ציור, אתה רואה כל כך, הציור יפה. כשאתה רגע מתמקד בנקודה אחת בציור, זה לא זה, נכון? אדם, למה אדם בא ורואה, בא ומרגיש את הנקודה הזאת של הכללה? הוא מתמקד בפרט. עכשיו אדם בא לו, לא עלינו בא לו איזה התמודדות, איזה צרה, איזה קושי. אומרים לו, חכה רגע, תעצור. אתה יודע מה פאנצ'ר? בוא ניקח דוגמה פאנצ'ר. אדם זה מתחיל להתעצבן. תגיד, האוטו עובד? יש לך אוטו. אתה יודע מה זה להחליף גלגל? רבע שעה, אתה לא יודע להתעסק, תרים טלפון, ידידי. אתה יודע תוך כמה זה יגיע לך? צ'יק צ'ק הם באים, עושים לך את ההחלפה. נגמר, יש לך רכב עובד. בלי בעיות, כולו מסמר קטן. מה אתה מתמקד על הפאנצ'ר? נכון, הרבה פעמים אתה רואה אנשים שחומרים, תשמע, ברוך השם, יש לנו, זה הסתכלות יפה, הם ברגע מבודדים את הרע, הוא נכון, יש פה מציאות של התמודדות, אבל ברגע תסתכל על המכלול, במכלול יש כאן המון 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 דברים טובים, המון דברים טובים, כשבן אדם מסגל לעצמו, התבוננות רחבה, הרבה יותר קל לו להכניס לפרופורציות נכונות את ההתמודדויות, והוא יודע לעבור אותם יותר בקלות. כשאדם בא ומאוד מאוד מצמצם את הראייה שלו, רק עכשיו, לדבר הלא טוב שהתרחש, הוא כאילו קלו בתוך מציאות לא טובה. אבל תתבונן, תפתח את העיניים, אתה תראה דברים אחרים. הרמב"ם אומר שזו ההתבוננות של הטועים על העולם. שכך הרבה אנשים שטועים, מסתכלים על העולם. תסתכלו, הוא כותב את הדברים במקור 16. הרבה פעמים יעלה בלב ההמון שהרעות בעולם יהיו יותר מן הטובות. למה? כי מה ששומעים בחדשות זה רק דברים הלא טובים. עכשיו, אני לא בא ומצפה שהחדשות יעבירו לנו את כל השמות של מי שנולדה להם היום, מי שנולד להם תינוק. בסדר? נחינמי, המקרה החריג, זה לא עלינו יולדת שנפטרה בשעת לידתה, אז הגיוני להביא את זה ולא את הדברים האחרים. מה לעשות? החדשות, כדי שתהיו אטרקטיביים, אתה צריך להביא את הדברים החריגים. אבל בוא תלמד מזה. מזה שהביאו את זה בחדשות, סימן שמה? שזה חריג. בחדשות לא מפרסמים את כל התינוקות שנולדו היום. מה מפרסמים? כשלא עלינו, מישהו נפטר. אם נער נפטר, טרם זמנו בתאונה. את זה, למה? כי זה החריג. אבל בגלל שאנחנו שומעים כל הזמן רע, אז מה אנחנו מפתחים במוח? מחשבה שהעולם בכללותו הוא עולם רע. אתה פתאום קורא על רעידת אדמה בזה, שמתו אלפי אנשים, ופתאום איזה מכרה זהב שיתהפך על איזה זה, חנק את כולם למוות. לא משנה, סיפורים. בסדר, קרה? האם זה העולם? אומר הרמב"ם, מה פתאום? העולם ברובו, מתנהל כולו בטוב. הרבה פעמים יעלה בלב ההמון שהרעות בעולם יהיו יותר מן הטובות. עד שבהרבה מחידות רוב האומות ובשיריהם יכללו זה העניין. אתם יודעים כמה שירים דיכאוניים יש היום? זמר מתעורר בבוקר עם איזה דיכאון. כולנו צריכים לסבול מהדיכאון הזה. עכשיו הוא פרסם את השיר שלו, וכולנו צריכים להיכנס ליוטיוב. אתה שם את זה בהרצה, שוטף כלים. פתאום אתה שומע את הדיכאוני הזה עולה, מתחיל, למה? שמע, דיכאון, לך לפסיכולוג, מה אתה צריך לכתוב שיר עכשיו ולפרסם אותו? למה כולם צריכים לסבול מהסיפור הזה? זה מה שאומר הרמב״ם. תפתח את השירים ואתה תראה כל היום דיכאון, 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 דיכאון. ויאמרו כי מן הפלא שימצא בזמן דבר טוב. אמנם ראותיו רבות ומתמידות, ואין זה הטעות אצל ההמון לבד. רק מי שיחשוב שהוא חכם גם כן. בסיבת זה הטעות כולה היות זה השחל וחבריו מן ההמון, לא יבחנו המציאות רק באיש, מבני אדם לא זולת זה. אתם מסתכלים בצורה נקודתית, על פלוני אלמויני, שרואים שכלפיו יש, הוא סובל, נכון. תסתכלו מסביב כמה אנשים לא סובלים, כמה אנשים טוב להם. אומר הרמב״ם, אין פרופורציות בכלל. למה הכללות כתובות בהרבה פסוקים? כי הם פרטים, אומר לך אבן עזרא. הברכות הן כלליות, אבל הדבר שמחדש פה אבן עזרא, שאם אתה רוצה חיים מבורכים, תפתח אתה ראייה כזאת. ראייה של כללים, ולא ראייה של פרטים. את היסוד הזה אפשר גם לראות בתחילת הפרשה. והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה אלא לשון, שמחה. ידוע האור החיים הקדוש, שאין שמחה, שאין לסמוך אלא בישיבת הארץ. והיה כי תבוא אל הארץ, זה מסב לנו שמחה. אני לא רוצה להתמקד בנקודה הזו, אלא להתמקד, והיה לשון שמחה, והיא לשון צער. מבחינה תחבירית, היה זה, עבר. מה עושה הוו? וו ההיפוך הופך אותו לעתיד. יהי זה עתיד. מה עושה הוו? הופך אותו לעבר. זה היסוד לחיות חיים שמחים או חיים עצובים, חיים של צער. אין והיה אלא לשון שמחה. כשאתה לוקח את העבר ולא מתבוסס בו, אלא עם הפנים לעתיד, ואתה לוקח את העבר כדי להפיק ממנו לקחים, לדעת איך לצמוח יותר טוב, איך להתנהל יותר נכון, מה יהיה לך מזה? רק שמחה. כשאתה לוקח את העתיד, יש לך עתיד לפניך, אבל אתה במקום לחיות את העתיד, להסתכל קדימה, להתקדם, מה אתה בוחר? אתה בוחר לקחת את כל העתיד הזה, ולחיות עם כל המשקעים של העבר, אז מה יהיה בעתיד? אתה כל כולך תהיה מה? גוש תסכולים אחד גדול. גוש תסכולים אחד גדול, זה מה שאתה תהיה. וזה היסוד, שני כלים להיות שמחים. הכלי האחד שראינו, זה להסתכל בצורה כללית. להסתכל בצורה כללית, לא בצורה פרטית. תראה שסביבך יש המון 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 טוב. האפשרות השנייה, זה לקחת את העבר, וללמוד ממנו הלקחי העתיד. אולי נזרוק איזה מילה אחת, אנחנו הולכים לקראת בחירות, אם אנחנו לא נלמד מלקחי העבר, שנת 92, שם התפצלו הימין לכל מיני רסיסי מפלגות, נתנו את השלטון מפלגות השמאל, הביאו עלינו את אוסלו, את הצרה הזאת, שעד היום אנחנו צריכים להתמודד עם השטויות שעשו אנשי השמאל, וממשיכים לעשות, פעמים בגלוי, פעמים בנסתר, רק לחשוב עם כמה הם מצליחים להשפיע כשהם לא בשלטון, אז בוא נחשוב מה יהיה כשהחבורת קיקיונים האלה יגיעו לשלטון. מי שייתן להם את השלטון זה לא הם. רוב העם הוא לא שמאלני. רוב העם הוא ימני. העם הוא בריא. העם יודע מה נכון. אלא מה? בגלל שכל אחד חושב שהוא בא עכשיו להושיע את ישראל ולגאול אותו, אז כל אחד נהיה משיח. ובונה במה לעצמו, בונה מפלגה לעצמו. זה לא יעבוד ככה. זה לא יעבוד. אני לא יודע אם הפתרון הוא להתאחד, הפתרון הוא פשוט לחכות לזמנים אחרים. ברוך השם, יש לנו נציגים, זה לא רק הנציגים שלנו, הם נציגים שטובים לכלל ישראל. עושים כל כך הרבה טוב. אין היום חבר כנסת שקיבל ציון כל כך גבוה ביעילות שלו, בתפקוד שלו, בעשייה המבורכת, לא רק למען השומרון, יהודה ושומרון. בן אדם שמחזיק את כלכלת ישראל בתקופות כל כך מאתגרות, ומצליח להביא אותם להישגים כל כך גדולים, לטמן דפליג שאין למצוא כמוהו כישרוני, בכל דבר שהוא נוגע, השם מצליח בידו. את צריך הרבה הרבה מחשבה, אין הרבה זמן, וזה חלק מהדברים. לפעמים אתה לוקח את העבר, אתה בונה לך איזה עתיד דמיוני, תסתכל רגע אל העבר, תלמד מלקחי העבר, איך נכון להתנהל. כולם אנשים טובים, כולם אנשים מבורכים, אבל צריך לעשות את הדברים בשום שכל. בשום שכל ולראות איך אנחנו לא מאבדים עצמנו לדעת, ומוסרים את השלטון וזה, ואחרי זה אנחנו לא נגיד, זה לא נכון להגיד זה, אינו, מהשם יצא הדבר. לא, 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 יש בחירה. בחרת בחיים, אתה בוחר איך להתנהל. כשאתה עושה טעויות, אנחנו יכולים לשלם על הטעויות האלה. אנחנו ניסה בתוצאות של הדברים האלה. אז הכדור נמצא בידיים שלנו. צריך הרבה הרבה זהירות עם הדברים האלה, בעזרת השם, שנזכה שכולם יתנהלו בצורה נכונה, בריאה, מבורכת, ונראה ישועה בכל התחומים.